היי, וברוכים הבאים לפודקאסט עתיד הבנייה, הפודקאסט שיעניק לכם מידע מפורט על כל מה שקרה, קורה ויקרה בעולם הבנייה. איתכם כאן ניר, בעל תואר מהנדס, פודקאסטר, וגם בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה נווה בגדדי, חברה עם סיווג הבנייה הגדול ביותר בישראל, ג' 5, וגם בעל תואר שני במנהל עסקים ומשפטים, ואני ניסן שטראוכלר, רק עם תואר ראשון, אבל בתקשורת. והפעם אנחנו נדבר על השפעות הרפורמה המשפטית והמחאה על ענף הבנייה, ותאמינו או לא, עשויות להיות לא מעט כאלה. אוקיי, אז הרפורמה המשפטית עכשיו יצאה לאיזושהי הפסקת הידברות, אבל היא עדיין על השולחן, מדברים על זה שהיא אמורה לחזור איפשהו בקיץ. נחיה ונראה מה שנקרא. אוקיי, אנחנו נתחיל עם מה שידוע לנו, אנחנו ראינו בזמן האחרון לא מעט השפעות כלכליות שהן, בוא נגיד, חורגות מההשלכות של המשבר הגלובלי, שנמצא כמובן כל הזמן ברקע. לא מעט מומחים כלכליים מייחסים אותם לרפורמה המשפטית. בצד המתנגד לרפורמה מזהירים מפגיעה משמעותית במשק, בעוד בצד התומך אומרים שדווקא הרפורמה תחזק את המשק. בהקשר הזה כן ניתן להגיד שהשקל נחלש בתקופה האחרונה, דבר שמן הסתם מייקר עלויות, וככה הוא יכול להכניס אותנו איזשהו מעגל אכזרי של העלאת מחירים שמעלים את האינפלציה, ואז שוב פעם יעלו את הריבית כדי לרסן את הצריכה, מה שמה לעשות גם מגיע לענף הדיור, כי זה עלול להוביל לאיזשהו מצב ששוב פעם אנשים עומדים על הגדר, חושבים לרכוש דירה, לא לרכוש דירה עם משכנתה בריביות גבוהות. יש פה הרבה מאוד דברים שקורים, אפילו יזמים שחושבים פעמיים הם לבנות במצב הזה של השוק, כל הדברים האלה כבר נאמרו, שמענו אותם, ויש הרבה מה להגיד עליהם, אבל אנחנו נדבר היום על ההשלכות שאתם פחות מכירים, שעשויות להשפיע על ענף הבנייה כמובן. אז אנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד, אבל אלה דברים שכן צריך לשים אליהם. אז ניר, יש לנו נושא שבעיניי הוא מאוד מעניין. בואו ננסה לתת קצת מידע על, אתה יודע, על מה שקורה, ואולי קצת פחות מדברים על כל מיני השלכות שעשויות, לא בתרחישים לא הגיוניים, לקרות. אז כן, יש רפורמה משפטית, יש מחאה, בוא נדבר איך ענף הבנייה מושפע ועשוי להיות מושפע מכל מה שקורה כרגע.
מה קורה, ניסן?
אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, כן.
נכון.
אני בטוב, אני בטוב, איך אתה? תשמע, בלגן, בארץ בלגן.
נכון, יש התרחשות גדולה מאוד בארץ. אתה יודע, גם בהקשר של הרפורמה עצמה והמחאה שהוציאה אנשים משינה מסוימת או מאדישות מסוימת למקום שהוא מאוד מאוד פעיל, וזה מעניין לראות, זה מעניין לראות ככה את התופעות שיש בארץ.
כן, צריך להגיד שאני גר בגרמניה, אז בסוף השבוע האחרון הייתי בארץ, ואני גם מאוד מעורב במה שקורה בארץ, ודווקא בארגים ההיסטוריים האלה, ככה של סוף השבוע האחרון, והיו לא מעט כאלה, אז, והוויכוחים והמריבות, וזה בכל קבוצת וואטסאפ שאני חבר בה, זה נמצא, ומאוד מורגש, והאמת היא שקצת כואב הלב על מה שקורה. בסוף השיחה אולי נדבר קצת על איך רואים את הדברים מגרמניה, התקשורת הגרמנית, אבל כן, כן, בלגן קצת.
אז תראה, אז גם בענף הבנייה זה משהו שהוא מורגש מאוד. אתה יודע, אם אני לוקח את זה לקשר ישיר למחאה עצמה, אז מצב התנועה בכביש הוא יכול להיות מאוד מאוד בעייתי, זה יכול להשפיע על יציקות, זה יכול להשפיע על, אתה יודע, גם ברמה הקטנה של הדברים הקטנים, על הגעה של עובדים, על רצון של עובדים להפגין, כאלה ואחרים.
יש דברים שאתה מתאם מראש, נגיד, יש דברים, נגיד, יציקת בטון, אתה מתאם מראש כמה זמן מראש? יש דברים שאתה מתאם, נגיד, מראש כמה שבועות
תלוי
מראש?
תלוי בגודל היציקה. יש יציקות שהן גדולות שאנחנו מתאמים אותן כמה ימים מראש. לפעמים אנחנו משתמשים ביותר ממשאבה אחת, וצריך לתאם עם כל מיני גורמים. זאת אומרת, צריך לתאם גם עם המשאבות בטון, גם עם הספקי בטון, גם עם המעבדה שבודקת הבטון, העובדים עצמם שצריכים להגיע ולצקת, מפקחים כאלה ואחרים. זה עבודה לוגיסטית לא פשוטה, בתוך שעות העבודה המותרות. ואתה יודע, בטון זה מוצר שהוא מגיע כנוזל, בסדר? והוא הופך להיות מוצק אחרי כמה זמן, הוא לא יכול להישאר בתוך המיקסר יותר מדי זמן, הוא צריך, אתה יודע, צריך אחרי זה לשאוב אותו, הוא לא יכול, אתה יודע, אתה לא יכול להסתובב עם מיקסר של בטון 3 שעות.
נכון.
בסדר, בסופו של דבר קורה משהו שם. אז אני אומר, אז יש השלכות של, של, גם של המחאה, אתה יודע, זה ברמה קטנה
כן.
יחסית. אני רציתי דווקא לדבר על, על ההשלכות של הרפורמה עצמה, של השינוי שאנחנו מדברים עליו. אתה יודע, בסופו של דבר הרפורמה נוגעת בכמה היבטים. היא נוגעת בוועדה לבחירת שופטים, היא נוגעת בנושא של פסקת ההתגברות וסמכות בג"ץ לפסול חוקים, היא נוגעת בנושא של תפקיד היועצים המשפטיים, היא נוגעת בנושא של עילת הסבירות. יש כל מיני אספקטים בתוך ההצעה הזאת, רפורמת לוין, או לא משנה איך נקרא לה, שלמעשה היא קשורה כמובן לעולם העסקי באופן כללי, והיא קשורה באופן מאוד מאוד ספציפי לענף הבנייה. אם אני סתם לוקח כדוגמה את הוועדה לבחירת שופטים, אתה יודע, קודם כל, לי יש תואר שני במשפטים, אז אני מכיר את, אתה יודע, בסופו של דבר, השופט עצמו, יש לו המון המון תפקידים, הוא דן בהמון המון נושאים, הנושא החוקתי בבגץ הוא שולי, וביום יום הרגיל של השופטים הוא לא בטוח שקיים בכלל, זאת אומרת, שופטים רגילים, שופטי שלום, שופטי מחוזי, אני לא בטוח שאפילו נוגעים בנושאים חוקתיים, שכיום הוויכוח הוא על חוקתי קטן, כן, אתה יודע, שזה פן מאוד מאוד קטן, אבל צריך לזכור שרוב הנושאים שבתי המשפט מדברים עליהם הם לא חוקתיים, הם אזרחיים, הם פליליים, הם מנהליים, בבית משפט דנים בנושא מיסוי, דנים בנושא נזיקין, דנים בנושא חוזים, דנים בנושא מקרקעין, דנים בנושא משפחה, בתעבורה, בעבודה, בעוד המון נושאים נוספים. עכשיו תראה, אני לוקח למשל, סתם לדוגמה, חוקי עבודה. בסדר? עכשיו מגיע איזשהו שופט מסוים שעכשיו מינו אותו, כי הוועדה לבחירת שופטים למעשה לא נשתת על איזה שופטים. אתה יודע, יש כאן איזשהו היגיון מסוים, ועוד פעם, אני לא אומר בעד או נגד, כן, אבל יש איזשהו היגיון מסוים ששופטים, שעיקר התפקיד שלהם לשפוט, יבחרו את השופטים הבאים, שידעו שהבן אדם מסוגל לעשות את התפקיד שלו. 99% מהעבודה שלו זה לשפוט, זה להגיד, רגע, יש פה עת, של מי העת? צד אחד אומר זה העת שלי, צד שני אומר זה העת שלי, שהשופט ידע לעשות את העבודה שלו.
כן.
זה הבסיס, אני חושב.
אגב,
לא,
חלק
באמת
מהבעיה...
לכן לקחתי עת, אבל זה יכול להיות בנושא, כמו שאמרתי, אם היום אנחנו הולכים לבתי דין לעבודה, אוקיי? ובתי דין לעבודה כיום נוטים לטובת העובד. עכשיו מגיע שופט, שמרן, ליברל, לא משנה בכלל מה, באיזה כובע נשים אותו, שמאלן, ימני, לא משנה באיזה כובע נשים אותו, והוא מחליט שהוא שופט על בסיס זה שהמעסיק עכשיו הוא העדיף, הוא מטיב עם המעסיק ולא מטיב עם העובד. אז קודם כל יש פה בעיה ראשונה שעולה על אחידות המשפט. מה קורה? כאילו אני, מה זה, זה, זה לוטו? אני נכנס לבית משפט וזה לפי המזל שלי, אם השופט שלי הוא שמרן או ליברל, ולפי זה הוא ישפוט כאילו בטובתי או נגדי? זה לא יכול להיות ככה, צריך להיות איזושהי אחידות מסוימת. לא בריא להיכנס לעולמות האלה, ואני אומר, עוד איך שהוא ניחה. אתה יודע, יש היום את הנושא של, אני מקשר את זה כל הזמן לנושא של עולם הבנייה. בסדר, כמובן שבעולם הבנייה יש עובדים. אוקיי, בסופו של דבר דיני עבודה וכל תחום של עבודה, הוא דן בנושא של עובדים, שבענף רווי בו, יש אלפי עובדים, עשרות אלפי עובדים בענף הבנייה. יש את ההסכם הקיבוצי של ענף הבנייה, למשל. בסדר, זה לוקח אותי לנושא של האיגודים המקצועיים, שהנושא הזה עלה לאחרונה, שחבר הכנסת רוטמן, אם אני לא טועה, רצה להחליש את האיגודים המקצועיים, יכול להיות שיש גורמים אחרים שרוצים לחזק, זה לא משנה כאן לצורך העניין, במה שאני מדבר עליו, אם רצו להחליש או לחזק, כי בסופו של דבר, זה משפיע על ענף הבנייה. עכשיו, יכול להיות ששופט אחד ירצה לחזק את האיגודים המקצועיים, יכול להיות ששופט אחר ירצה להחליש את האיגודים המקצועיים, מה זה יעשה לענף? מה יקרה? יש את ההסכם הקיבוצי, ההסכם תקף, לא תקף, איך אנחנו, מה אנשים יעשו? עכשיו אנשים הולכים ללמוד, הם נכנסים לתחום, לא נכנסים, מה הולך להיות? זה מגביל מאוד את החוסר ודאות.
צריך גם להגיד כאן בעניין הזה, שכבר כיום יש בעיה של חוסר אחידות משפטית, ואנחנו רואים את זה לא מעט.
כן, יש חוסר אחידות. אני אמשיך הלאה בעוד, אתה יודע, יש קשר ישיר, אם אני הולך לכיוון של חוקי מקרקעין, בסדר? אתה יודע, שופט מסוים, שמרן ליברל, יכול להחליט כל מיני חוקים שקשורים למקרקעין, וזה יכול להשפיע על כל הענף.
לזה בדיוק התכוונתי, שכיום יש איזושהי חוסר אחידות שהוא קיים, אבל הוא באיזושהי מסגרת מסוימת. כלומר, הוא נע סביב איזשהו ציר, ולפעמים יש את החריגות של התקדימים, מה שנקרא, כן? עדיין...
תקדימים לא קורים בערכאות נמוכות.
נכון.
בסדר? תמיד, תראה, שיטת המשפט פה
לרוב.
בכלל בישראל,
כן.
זה שיטת המשפט המשלים. זה כמו בבריטניה. בסדר, מדברים על, אתה יודע, על עילת הסבירות. עילת הסבירות זה המצאה של השופטים הבריטים. זה משהו שהשופטים בישראל, זה, החוק כתוב על דף אחד לצורך העניין. בסדר? אני קצת בפשטנות,
כן.
אוקיי? כי למשל החוק בגרמניה, כתוב באנציקלופדיות, חוק אחד, אתה תראה את חוק החוזים הגרמני, אתה
כן,
תראה אותו
או.
כתוב בספרים, ספרים, ספרים, ספרים. עכשיו, אין שום משמעות לפסיקה של השופט הקודם בחוק הגרמני. זאת אומרת, הם אומרים, מה כתוב בספר, זה מה יש. השופט צריך לפתוח את הספר, למצוא את הסעיף
כן.
הספציפי, ולהגיד, זה החוק, זה הסעיף, זה הזה, בזה זה נגמר. השופט הבא בתור, שדן באותו תיק, צריך ללכת לאותו סעיף או לסעיף אחר או משהו כזה, הוא לא הולך לפסיקה של השופט הקודם. בשיטת המשפט המשלים, שיטה הבריטית, השיטה הישראלית,
כן.
החוק הוא מאוד מאוד קצר. יש פה, הוא פתוח לפרשנות. אוקיי, וכאן נכנסת הנושא של עילת הסבירות, שצריך עכשיו להסביר למה, מה הכוונה של המחוקק, מה הכוונה של החוק. אוקיי, מה זה? ואומרים, האדם הסביר היה עושה ככה וככה.
נכון.
ברור שיכולות להיות פה אג'נדות כאלה ואחרות וכאלה, אבל... עוד פעם, זה השיטה, אין איזה, לא חושב שאפשר זאת אומרת, הביטול של עילת הסבירות למעשה היא לא יודע להגיד כאילו, יקראו לזה בשם אחר במילים אחרות, אי אפשר לשפוט אחרת בשיטת המשפט המשלים, זאת אומרת, זה חייב להיות באיזושהי וריאציה מסוימת. אוקיי, צריך לתת פרשנות לחוק שהוא קצר, עם המון המון לקונות שעולות שלא בדיוק
בדיוק.
כתובות בחוק, וצריך להשלים אותם באיזושהי דרך.
כן.
בסדר? אז השופט עצמו משלים אותם. עכשיו, כמובן שזה תלוי בערכאה. יש ערכאה שיפוטית שהיא בית משפט שלום לצורך העניין, שהוא קובע, הוא שופט, אך ורק לפי המחוזי והעליון. זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות תקדים. כנ"ל גם מחוזי. אם העליון קבע משהו, הוא לא יכול לשנות את דעת העליון. הוא יכול להכריע בסוגיה שהעליון לא הכריע בה. אוקיי, אבל הוא לא יכול לשנות את העליון. זה השיטה. בסדר, לטוב ולרע, זה חלק מהעניין. מה יעשו בלי, זה, לא יודע.
אז זהו, זה באמת שאלה, וגם אני שמעתי מומחה לענייני מיסוי שאומר שביטול עילת הסבירות תייצר כאוס בתחום המיסוי, בעניינים מסוימים, ועלולה גם לפגוע בהשקעות, כלומר, עלולה לפגוע בשיטה הישראלית מבחינת ההתאמה שלה לזמן הנוכחי שבו אנחנו נמצאים. כלומר, חלק מהחוקים שנכתבו הם חוקים שמתאימים לתקופות אחרות, וכל פעם יש איזושהי מחשבה, אוקיי, מה האדם הסביר יעשה כיום? לא כלומר מה האדם הסביר יעשה בשנות 40 ו-50, כי אין מה לעשות, גם החברה משתנה, הדברים משתנים, הנורמות משתנות. אז זה חלק מהעניין, ואני כן חושב שחלק מהאי אמון במערכת המשפט נוצר כתוצאה לפעמים מחוסר האחידות והמידתיות של שופט אחד מול שופט שני, ולא פעם עולה קריאה מצד כל מיני נישות בתחום המשפט לבוא ולייצר בתי דין ספציפיים כדי לשפר מה שנקרא את המקצועיות של השופטים שהרבה פעמים מסתייעים במומחים.
יש בתי דין ספציפיים, יש בית דין
גם, נכון,
למשפחה, יש
לעבודה.
בית דין לתעבורה, יש בתי דין לעבודה, יש
נכון.
את זה, יש בתי דין מנהליים כאלה
והקהל להרחיב
ואחרים
עוד,
שדנים.
להרחיב עוד את הדבר הזה כדי לשפר בעצם את המקצועיות. והשאלה אם אתה מתחיל להנחית שופטים בשביל כל מיני איזונים, האם זה לא רק ייצר עוד אי אמון במערכת?
תראה, זו שאלה. זו שאלה, יכול להיות שוועדה למינוי, ועדה לבחירת שופטים, למינוי שופטים, שהיא תהיה פוליטית, היא תצניח אנשים שיקחו את המערכת ויפתחו הרבה מאוד פלונטרים. תראה, אין ספק שאני חושב שאתה יודע, דיברנו על עילת הסבירות, אין ספק שהאדם הסביר, שיש לו מעט ניסיון בבית משפט, לא ילך לבית משפט שוב. תראה, הוא יבין שיהיה לו מאוד קשה להסביר, ויהיה לו מאוד קשה להוכיח, והשופט, והמשך זמן שזה ייקח, וזה יהיה מאוד מאוד מסורבל ומסובך, והוא יעדיף להימנע מלהיכנס לבית משפט.
כן.
בסדר? דרך אגב, הרפורמה הזאת בכלל לא פותרת את הדבר הזה. יכול להיות שוועדה פוליטית שממנה אנשים שהם בחוץ, שהם מגיעים עם, עם אג'נדות אחרות ש, שמשנות בכלל את כללי המשחק. יכול להיות שהיא תפתח פה משהו אחר, אני לא יודע.
כן.
באמת שלא יודע, קטונתי מלדעת.
נחיה ונראה.
כן.
אוקיי. אוקיי, אז אנחנו צריכים לקוות שאם באמת הרפורמה תעבור, שהמינויים יהיו מקצועיים למהדרין, אי אפשר לדעת את זה. לך תדע, יש כאלה שטוענים שגם היום המינויים בעצם הם לגמרי פוליטיים, רק לבעלי אג'נדה מאוד מסוימת. אני לא חושב שזה העניין, אבל צריך גם להכיר.
תראה, עוד פעם,
יש כזו דעה.
תראה, יש אג'נדה שמרנית ויש אג'נדה ליברלית, וברור ש, שהאג'נדות האלה לא בהכרח מדברות באותה שפה.
כן. אקטיביזם, כן.
נכון, עוד פעם, זה ליברלי ושמרני וכל מיני היבטים וכל מיני אספקטים וכאלה. נכון, בסדר, אתה יודע, החברה הישראלית מורכבת מכל מיני אוכלוסיות כאלה ואחרות, שאתה יודע, בסוף מהווה את המרקם המיוחד הזה שקוראים למדינת ישראל. אני לא, אתה יודע, חלק מכולנו.
כן.
זה העניין, שיש
כן.
כל מיני, שתראה, הרפורמה המשפטית והמחאה עצמה משפיעות, אתה יודע, זה משפיע על עוד אספקטים, בסדר, לא רק בהיבט של הסעיפים עצמם של הרפורמה, אלא בכלל מה שהמחאה יצרה, בריחה של און מישראל, יציאה של חברות החוצה,
כן.
בהעברה של כספים מארץ לבנקים בעולם, ופתאום גם קריסה של בנק אמריקאי שלקח את כל הדבר הזה והשפיע עוד יותר, אנחנו אולי נדבר על זה קצת. אז אני אומר, אתה יודע, בסופו של דבר בענף הבנייה יש לקוחות אקסלוסיב כאלה ואחרים שמעולם ההייטק, כשאנשים מוציאים את הכסף מפה, יותר קשה להם להשקיע פה, יש פה פחות משקיעים. כמובן שהוודאות והחוסר ודאות, יותר נכון, עולה מאוד בתקופות האלה, ואנשים יושבים על הגדר, מחכים שזה לא מעניין אותם בכלל. אני יודע להגיד היום, למשל, שבתחומי המדיה ובתחומי התקשורת, אנשים מעניין אותם, הרפורמה המשפטית והמחאה, לא מעניין אותם שום דבר אחר. לא מעניין אותם מחירי הדיור, ולא מעניין אותם יוקר המחיה, ולא מעניין אותם איראן. בסדר, מעניין אותם הרפורמה המשפטית היום. וזה משפיע על המצב רוח של לרכוש דירות, זה משפיע על המצב רוח של או על חוסר היציבות. ואני אמרתי, אחרי 4-5 מערכות בחירות, סוף סוף יש רוב קואליציוני, בסדר, שאפשר להקים פה ממשלה שתהיה יציבה.
כן,
זה
יצר אחידות,
אני אמרתי עצמי, זה קודם כל הבסיס, זה לא קשור אם אני בעד או נגד בכלל. קודם כל יש בסיס מסוים, סוף סוף יש ממשלה שיכולה להחזיק מעמד, שיכולה להעביר תקציב מדינה, שיכולה לעשות מהלכים כאלה ואחרים, שיכולה לתפקד פה.
כיזם הוודאות הרי כל כך חשובה לך, כקבלן, לא משנה מה, היציבות בשוק הנדלן היא אלמנט כל כך משמעותי, וגם אנשים שמצביעים לצד השמאל במפה הפוליטית, עדיין יכולים לבוא ולהגיד, טוב, עכשיו יש לנו ממשלה שתרוץ 4 שנים אולי, כנראה, אבל אנחנו רואים כבר ריצה לפחות לזמן מסוים, היא יכולה לייצר החלטות שירוצו לתקופה מסוימת, לייצר את הוודאות, ובתוך ודאות יותר קל לפעול.
נכון, נכון, זה בדיוק זה.
אז אם נחזור חזרה לתוך ההשפעות, אנחנו באמת רואים את ההשפעות האלה שדיברת עליהן. אגב,
תראה,
גם פה אין עניין
שאני
בשמאל.
גם באספקט הביטחוני, זאת אומרת, זה לוקח גם לבריחת און מישראל, דברים כאלה, בסדר, כל הזה, וגם למשבר ביטחוני, שפתאום אתה רואה שיש כל מיני השלכות שקשורות באופן ישיר לרפורמה הזאת, זאת אומרת, באופן ישיר למחאות ולרפורמה, יש כאן משהו שקורה פתאום, ופתאום אתה רואה משבר עם ארצות הברית, שאני לא יודע אם היה כדוגמתו או לא, אני לא, אולי לא מספיק, זה, אני לא זוכר משבר כזה עם האמריקאים. אתה יודע, הציבור בסוף נמצא, או חלק לא קטן מהציבור נמצא בכלל ברחובות, או שזה לא מעניין אותו דברים כאלה ואחרים. לא מעניין אנשים עכשיו ללכת לקנות דירה. לא אכפת להם מזה כרגע. הם כרגע ברחובות עכשיו נלחמים על הדמוקרטיה של המדינה.
לא, הם חושבים לקנות דירה, הם חושבים עכשיו, יש כל מיני מחשבות, אם אני רוצה לבסס החברה צעירים, לבסס את העתיד.
אולי צריך לעבור, לעשות רילוקיישן, אולי צריך להוציא אזרחות, אני יודע שכמות הפניות לבקשת אזרחות זרה, וכל מיני כאלה, עלה פתאום, וכל מיני כאלה.
אני מדבר על זה שאנחנו רואים מחירים שהרבה מאוד, נגיד, אם אנחנו מסתכלים על ענף ההייטק שנפגע, שהוא קטר הצמיחה של המשק, כ-15% מהתמ"ג, אם אני לא טועה, הוא כבר עקף את הנדל"ן, וכשאנחנו רואים שהאנשים שם, ש-10% מהשכירים בישראל הם עובדי ההייטק, כן? משכורות גבוהות. וכשאנחנו רואים שגם אנחנו יודעים שמחירים גבוהים, ואנחנו רואים שיש האטה בשוק הזה, ואנשים נפלטים החוצה, נכון, עדיין יש דרישה למשרות מסוימות, אבל אנשים נפלטים החוצה. כלומר, ואנחנו מבינים על השקעות, כמו שאמרת, שלא נכנסות, והשקעות שיוצאות לדברים האלה בסופו של דבר, וזה לא קשור למין או שמאל, זה קשור לדברים כלכליים גרדה, לדברים האלה עשויים בהחלט להיות השלוחות על היכולת שאנשים לרכוש דירות, בטח במחירים הנוכחיים, ואני לא רואה שהביקוש יורד, כלומר, אנשים אולי לא קונים דירות בתקופה הזאת, או קונים פחות, אבל הביקוש עצמו הרי הוא רק עולה, כלומר,
תראה, אני אגיד
הגידול
לך משהו,
הטבעי
אני...
שלנו הוא יוצא דופן יחסית למדינות ה-OECD, כלומר...
ה-OECD, תשמע, ה-OECD הוא בשיעור ילודה של 1.9, מדינת ישראל היא ב-3.1, אנחנו
בדיוק.
בעולמות אחרים לגמרי, אנחנו מספר אחד ב-OECD בכלל בגידול
כן.
באוכלוסייה, אנחנו לא שייכים בכלל ל-OECD, כאילו בהיבט של ההסתכלות.
אנשים צריכים
זה
דירות
עולם
בסוף.
אחר לגמרי. עכשיו אני אגיד לך משהו, אתה יודע, בסופו של דבר האוכלוסייה הישראלית מחולקת, לפחות בדוחות אוכלוסין כאלה ואחרים, מחולקת לשלוש קבוצות עיקריות, ליהודים לא חרדים, ליהודים חרדים, ולאוכלוסייה הערבית. אוקיי, זה שלושת הקבוצות העיקריות. היהדות הלא חרדית מדברת על שיעור יהודה של פלוס מינוס 2.1 תינוקות לאימא. החרדים מדברים על 6 ומשהו. הממוצע בארץ הוא 3.1, זה מספרים אסטרונומיים, אבל מה שאני רוצה להגיד זה, וזה כן קשור לרפורמה המשפטית ולמחאה בסופו של דבר, שצריך פתרונות לכל סוגי האוכלוסייה, גם לחרדים, גם ללא חרדים, גם לערבים, צריך פתרונות. המשבר דיור כאן, הוא נמצא, הוא קיים. הרפורמה המשפטית שמכתבת בין הצדדים, בין דתיים לחילונים, בין ערבים ליהודים, בין כל הקבוצות האלה בתוך האוכלוסייה, היא כאן גם כן. וצריך למצוא פתרונות לכל אחת מהאוכלוסיות האלה.
ואיך זה באמת קשור?
החרדים, תראה, החרדים מנסים לפתור את הבעיות של האוכלוסייה שלהם. בסדר? המפלגות החרדות או שהמנהיגים החרדים
נכון.
מנסים לפתור את הבעיות. החילונים רואים את זה כאילו באים לפגוע בהם, אבל זה לא ככה. יש בעיה אמיתית בתחום הדיור. יש גידול אוכלוסייה גדול, צריך למצוא פתרונות. אתה יודע, אני עשיתי חשבון,
כאילו אני מרגיש
אם הולכים
פראייר,
לפי
אתה יודע.
הממוצע, לפי הממוצע הקיים, זאת אומרת, אם אנחנו ממשיכים לפי 3.1 ילדים לאישה, אוקיי? שעוד פעם, להזיז את המספרים האלה זה מאוד מאוד קשה, בסדר? הנתונים הסטטיסטיים זה משהו שהוא גדול מאוד ומורכב מאוד, קשה מאוד להזיז את המספרים האלה. 3.1 נניח ונשאר, למרות שאם אני אומר, אנחנו מדברים על מעל 6% של אוכלוסייה חרדית, זאת אומרת, השיעור שלהם, לא 6%, סליחה, אנחנו מדברים על 6 ילדים לאימא באוכלוסייה אחרת, בשיעור יהודה 6 ומשהו, 6.6 אם אני לא טועה. זאת אומרת שכמות האוכלוסייה החרדית בארץ הולכת וגדלה. זאת אומרת, יכול להיות ש-3.1 עוד יהיה מעט מדי, אבל בוא נניח 3.1, אוקיי? ב-2065, אנחנו צריכים עוד משהו כמו 450-500 אלף יחידות דיור, אוקיי? זה אומר שאנחנו צריכים פלוס מינוס 700 אלף יחידות דיור, 70 אלף יחידות דיור בשנה, גמורות, כדי להגיע למצב הזה. לא חושב שהייתה שנה אחת שהייתה כזאת. זה אומר שאם אנחנו ממשיכים בגידול אוכלוסייה, בשיעור הממוצע היום, שהוא כנראה לא יהיה, אבל נניח ואנחנו הולכים לפי הממוצע היום, אנחנו צריכים 70 אלף יחידות דיור, ואנחנו לא עומדים בזה.
אני רק
אף
רוצה
פעם.
לקשר את זה, אני רוצה לקשר את זה לנושא שלנו, כי בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים במצב של... יש פה, כמו שאמרנו בהתחלה, משהו מאוד פשוט. יש אינפלציה. זה הדבר שכולם רוצים לחסל. ואנחנו הולכים הרבה פעמים אחרי ארצות הברית. ברגע ששלטת הריבית בארצות הברית, יש גם בישראל. ישראל נכנסה לתוך המשבר הזה של האינפלציה יחסית במצב טוב. יחסית במצב סביר, אינפלציה יותר נמוכה יחסית לרוב מדינות המערב. אנחנו רואים שהמלחמה באינפלציה באמצעות העלאת ריבית, כדי להאט את הצריכה האישית, כלומר שאין לו פחות כסף לצרוך, וככה ירדו המחירים. זה בגדול הדבר. עכשיו, מה שקורה בישראל בתקופה האחרונה, שקשור לרפורמה המשפטית, לפי מומחים כלכליים, זה שבניגוד למגמה העולמית, בישראל, למשל השקל, שהיה מאוד מאוד חזק, והכלכלה עם ביצועים טובים, התאוששות מהירה מהקורונה, באמת הכלכלה שמסתגלת טוב, עדיין רואים סגמנט שלילי, שהולכים לכיוון שלילי, ומייחסים את זה לרפורמה המשפטית.
לחוסר ודאות
בדיוק, שנוצר, נכון?
שנוצרה בגלל הרפורמה, ואני
בדיוק.
חושב שרואים את זה כל הזמן, שער הדולר ביחס לשקל, זז לפי מצב רוח, הוא הפך להיות
לגמרי.
ברומטר של מצב רוח.
ומה שקורה שברגע הוא גבוה, שהוא גבוה, ועלה, הוא עלה נגיד ב-20% מאז באמת הירידה לכיוון כמעט 3 שקלים לדולר, אנחנו רואים שבתקופה הזאת, ככל שמסתכלים על זה בפרספקטיבה רחבה, אנחנו הרי כלכלת אי, כך נהוג להגיד, למרות שאנחנו לא באי, פשוט אנחנו מביאים הרבה דברים מחול. הדברים האלה עולים יותר ברגע שהדולר והיורו מתייקרים. זאת אומרת, אתה מנסה להאט את העלאת המחירים, אבל באופן טבעי, אתה יודע, העלאת ריבית, באופן טבעי, הדברים שאנחנו מייבאים יעלו יותר כסף, אז אין ברירה, יגלגלו אותם לצרכן, ואז האינפלציה, בגלל שהמחירים יותר גבוהים, שוב תעלה, מה שיכריח עוד העלאת ריבית, וזה כמו איזה vicious circle, זה מעגל מרושע כזה, שמנסים לסיים אותו. וכמובן שהרבה כלכלנים, מה לעשות, שמים שחטא, מעבר למשבר הגלובלי, המשבר הפנימי שלנו, חוסר ודאות, מייצרת בעצם איזשהו סגמנט שלי שמשפיע על הכל. וכאן הרפורמה בהחלט בסופו של דבר משפיעה גם על עולם הבינוי. כי אתה בסופו של דבר, מאיפה אתה מביא דברים? מביא דברים מחול, מביא דברים, החומרי הבנייה שלך הרבה מהם מיוצרים בחול, אתה מביא הרבה מאוד דברים שמגיעים, מגלגלים לכאן. ואתה גם, אתה רואה שאנשים יושבים על הגדר, הם חושבים יגורו כאן, אומרים רגע, הריבית גבוהה מדי, הריבית עוד, תעלה עוד. כלומר, נוצר פה איזשהו מצב שגם ענף הבנייה, שהוא מאוד משמעותי במשק, כן? גם כן נמצא בתוך איזושהי חוסר ודאות, במקום שתהיה ודאות. והכל פה פשוט הוא מצב מטורף. אבל אני רוצה שנמשיך.
האי-יציבות הפוליטית, אתה יודע, יש תחושה, ואני חושב שיש סקרים שממש מראים את זה, של חוסר שליטה של הממשלה על המצב. וזה נורא עצוב להגיד, אתה יודע, יש ממשלה עם רוב בכנסת, עם, זה כאילו... איך יש חוסר שליטה כזה, איך יש כאילו כל כך יציבות פוליטית בתוך הסיטואציה הזאת, ואני חושב שאמון הציבור הוא בשפל של השפל של השפל, בכל המערכת הפוליטית המשפטית הזה, כאילו אנשים לא מאמינים לשום דבר יותר.
והשאלה אם באמת תבוא רפורמה,
וזו תקופה דרמטית מאוד.
נכון. בוא נדבר על עוד אלמנטים שיכולים, בוא נדבר על עוד דברים
בוא נדבר למשל על נושא של פסקת ההתגברות, איך היא קשורה
כן.
לתחום הבנייה. תראה, יכולה להיות כל מיני, פסקת ההתגברות הרי בסופו של דבר, בא לאפשר לממשלה לא לקבל פסילה של חוקים של בגץ, במידה ומחליטים לחדש אותם. פסקת ההתגברות, החוק עצמו למעשה דן גם בכלל בסמכות של בגץ, לפסול חוקים. אני יכול להגיד מהלימודים שלי, שעשיתי תואר שני במשפטים, שבגץ בדרך כלל פוסל חוקים שקשורים לזכויות אדם, לפגיעה בזכויות אדם. כשאני קורא את
קיצון.
החוק...
מקרה ואיך? קיצון בסופו של דבר, כמה בגץ פסל בה, הוא לא פסל
נכון,
הרבה.
לא, אבל זה לא רק מקרה קיצון, כי כמו
אוקיי.
ש... זה גם מקרה קיצון, אבל גם זה איתות כזה, זה איזשהו מאותת כזה שאומר חברים, כאילו... עד כאן, עד זכויות אדם, עד זה, עד זה. עכשיו, אתה יודע, יש כל מיני אמירות כאלה ואחרות, אני לא אכנס לזה, באמת, אני לא פרשן, לא שייך לעולם הפוליטי בשום צורה שאני שייך רק לענף הבנייה. אבל אני אומר, יכול להיות שבתוך עולמות פסקת ההתגברות, יכול להיות שיהיה כל מיני חוקים שיפגעו בזכויות אזרח, בזכויות אדם, או בנושאים אחרים, זאת אומרת, יכול להיות פגיעה באמנות בינלאומיות, בסדר? אמנת הפליטים, אמנת הזה, לא יודע מה, יש כל מיני חוקים שיכולים לחוקק אותם, עוד פעם, לא במטרה לפגוע במישהו, בסדר? אלא להגביר את המשילות, אני חושב שזה המשמעות האמיתית, זה הכוונה האמיתית של מי שיוזם את הרפורמה, אבל בתוך ההגברת משילות, בתוך הזה יכולים לפגוע באוכלוסיות מסוימות, ויכול להיות לזה השלכות כאלה ואחרות, כל מיני חרמות, כל מיני החלטות שפוגעות במדינה, באזרחים בחוץ לארץ וכל מיני. עכשיו, איך זה קשור לענף הבנייה בכלל? בסדר? תחשוב שזה בדיוק מה שהזכרת לפני רגע בערך. אני למשל רוצה להביא אבן מטורקיה. בסדר? יש פה המון המון בניינים שמחופים באבן שנקראת מולה ווייט, אבן טורקית, ולא רק, אבל הרבה מאוד חומרי בנייה מיובים בטורקיה. עכשיו, טורקיה באה ואומרת, אתם החלטתם לעשות חסינות לחיילים, אוקיי, בעקבות זה אנחנו מחרימים אתכם עכשיו זה, ועוצרים לנו את הספקת חומרים עכשיו. אוקיי, עכשיו, יכול להיות שחסינות לחיילים היה נעצר בבגץ, במסגרת פסילת חוקים כאלה, או לא נעצר בבגץ, פעם לא נכנס, כי אני אתן רק את הדוגמה, אני שייך לעולם הבנייה, אני לא שייך לעולם הפוליטי. אני אומר, אבל זה יכול לייצר פה בעיות אמיתיות.
שמאוד יכול להיות שהכוונה היא בכלל טובה להגן על החיילים, אבל דבר כזה בתפיסה העולמית, לנו אנחנו רוצים להגן על החיילים שלנו. לכן הצעת החוק הזאת היא להרבה אנשים תגיד, וואי זה מעולה, כי זה מה שרובנו הרי רוצים. כן, האנשים האלה מקריבים את החיים, אז זה אנחנו, העם זה אנחנו, החיילים זה אנחנו. אבל יכול לייצר מצב שהוא בעצם, אתה יודע, זה כמו חרב פיפיות.
נכון, אני אומר עוד פעם, אני באמת חושב שהכוונה היא הגברת המשילות, והכוונה, בחלק מהמקרים, כן, יש חלקים אחרים שרוצים להעלות את הזכויות של החרדים, של היהודים, של לא יודע מה, יש כאלה ואחרים, אני לא יודע להגיד, לא נכנס לזה. אבל אני אומר, בהקשר של זה, זה יכול לייצר עוד פעם פרשנות בחוץ, הפרשנות בעולם, יכולה להתפרש אחרת, או לחילופין יהיה פגיעה באמנות בינלאומיות. בסדר, כולם מדברים על חוק הפליטים, חוק הפליטים, בגץ ביטל את חוק הפליטים, החזיר את כל הפליטים באיזה. אני קראתי את הבגץ הזה, בגץ בכלל לא ביטל את החוק פליטים. הוא בכלל לא החזיר אותם לתל אביב. בגץ אמר, אי אפשר לאסור אנשים לתקופה של שנים, בלי שיעשו להם משפט צדק, בלי שבכלל סתם הכניסו אותם לבתי סוהר. אנחנו לא מאפשרים לכם, אתם רוצים לגרש אותם, תגרשו אותם. יש לכם בעיה של אמנה בינלאומית. אתם יכולים, לא יכולים לגרש אותם באמת סתם ככה. אבל תמצאו להם פתרון אחר, אתם יכולים לכלוא אותם. בסדר, ובגץ לא החזיר אותם לרחובות תל אביב, זה פופוליסטי להגיד.
אנחנו חיים בעידן
כל מי
של
שיקרא
פופוליזם.
את הפסק דין, יקרא את זה בצורה חד משמעית, כן, זה לא משהו. עוד פעם, זה לא דעה פוליטית. אני רק אומר, כאילו, נותנים את הדוגמה, בגץ החזיר את המסתנים. לא יודע להגיד
משני
כמה
הצדדים,
החזיר
אגב.
את המסתנים.
פופוליזם, סומכים על זה שלא נקרא, סומכים על זה שאנחנו לא יודעים, זורקים סיסמאות, ואנחנו, אתה יודע, משני הצדדים,
נכון,
אגב.
נכון. אבל בגלל שאני, לי יש איזשהו, השכלה משפטית, קראתי את הפסק דין, קראתי לפחות חלק מהפסק, לא קראתי את כולו, זה פסק דין ארוך, אבל קראתי את הפסק דין, ובכלל לא דן בזה, זה בכלל לא זה, זה משהו אחר לגמרי. אז צריך גם, אני אומר, בהקשר הזה צריך להיות מאוד מאוד בררני, ממי שומעים, מה שומעים, ולנסות לקרוא בעצמנו גם, אתה יודע, את המידע הזה, יש תקצירים של זה, זה לא דעות פופוליסטיות. עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא של היועץ המשפטי, שאתה יודע, אפשר לדבר על היועץ המשפטי לממשלה, בסדר, על בכלל
כן.
מהות הייעוץ, ברפורמה המשפטית הם רוצים לבטל בכלל את זה, ולהפוך את היועץ ליועץ, יועץ כשמו כן הוא כיועץ. אבל יש להם משמעות אחרת בסופו של דבר. תראה, יועץ משפטי מטעם, או יועץ משפטי בלי שיניים, או בלי אפשרות באמת להשפיע, יכול להשפיע על כל אחד מאיתנו בסופו של דבר. עכשיו עוד פעם, זה יכול להיות טוב או רע. בסדר, זה, ואני אגיד באיזה בית. התפקיד של היועץ המשפטי זה לבוא להגיד, אתה ראש הרשות, אתה מקבל התפקיד, בעל התפקיד, בסדר, מקבל ההחלטה, עובר על החוק או לא עובר החוק. אוקיי? זאת אומרת, יש חוק שאוסר לפגוע במשהו, שאוסר משהו כזה ואחר, בסדר, שראש או מקבל ההחלטה לא מודע לחוק הזה. אוקיי, והוא אומר, אני עכשיו רוצה ככה וכך. ואז היועץ המשפטי אומר, רגע, 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 אתה לא יכול. אתה עובר על החוק הזה וזה, אתה לא יכול לעשות את זה. בסדר? עכשיו, בסיטואציה הזאת יש שתי אופציות. אם ליועץ המשפטי אין שיניים, אז ראש הרשות אומר לו, תקשיב, לא מעניין אותי מה אתה אומר, אני, זה ההחלטה שלי, לא קיבלתי את הייעוץ שלך, זה מה שאני עושה. ואז נותר לנו, האזרחים הפשוטים, הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה ללכת לבית משפט. בסדר? עכשיו, בית משפט גם ככה מסורבל, גם ככה מורח את הזמן, גם ככה העלויות עולות כל כך יקר, זה אומר שאנחנו כנראה נוותר מלכתחילה. אם אני צריך עכשיו ללכת להילחם מול איזושהי רשות מסוימת, בשביל איזושהי זכות מסוימת שקיימת לי בחוק, בסדר? ובעל מקבל ההחלטה לא עמד בה, כי לא היה אף אחד שאף בלם שיעצור אותו, זה מייצר בעיה, יש את הצד השני של זה. שהצד השני אומר, בוא נה, תפסיקו עם הרגולציה, ותפסיקו עם הקשקושים, ותפסיקו עם החוקים על חוקים על חוקים שלכם. תן לי עכשיו להזרים את זה קדימה, תן לי עכשיו את חוק המטרו, להרביץ פה את המטרו בלי להתעקע בסנטימטר, בואו נשים פה מטרו לכולנו, כולנו נהנה מזה. אל תעצרו כל צעד וכל שעל עם הכל האלה. יש את שני הצדדים, לא יודע להגיד מה נכון.
ויש גם את הצד של הימין אגב, שמרגיש, חלק ממנו לפחות, שבית המשפט, אתה יודע, זה מאוד או שמאל, זה איזושהי פריבילגים שלא משקפים את הדעה, ולכן הם לא יגשו, כלומר, יש גם את הדעה הזאת שחשוב להגיד אותה.
אני, אתה יודע, זה מזכיר לי את מה שאמרתי על חוק המסתיינים. מה זה מעוז השמאל, לא מעוז השמאל? שבית משפט הוא או שמרני או ליברלי, אין לו שמאל ואין לו ימין, זה בכלל לא רלוונטי. בסדר? יש לו, או שהוא שופט בשמרנות, שאומר שיש לו כן אקטיביזם שיפוטי או לא אקטיביזם, כאילו, זה בכלל לא קשור לשמאל או ימין.
אוקיי.
זה ממש לא קשור, זה קשור לזכויות אדם, זה קשור זה בכלל לא קשור.
כן.
אתה יודע, שאני, כל פעם שאני מסתכל, אני אומר, מה הקשר בכלל? איפה שמאל, איפה ימין? מה מדובר בכלל? איפה, מה, השופט ששופט עכשיו של מי העת, הוא שופט אם זה לפי שמאל או ימין?
אני חושב שזה קשור
כאילו
הרבה,
עוד פעם,
קשור הרבה
זה לא
ל...
ככה, פשוט, זה פשוט לא ככה. זה פשוט לא ככה. זה גישה, זה אג'נדה ליברלית או שמרנית.
והליברליות הרבה פעמים נמצאת, למרות שאנחנו רואים ברמה הכלכלית זה ממש לא שם, אבל ליברליות הרבה פעמים נתפסת כאיזשהו משהו שיותר קשור לשמאל, בגלל זכויות אדם והכל, אבל זה לא הנושא שלנו, אני רוצה שנחזור למקום
בדיוק,
של
אני לא יודע
ההשפעה.
להגיד לגבי
כן.
זה, אבל אני אומר, גם אני לא יודע להגיד מה נכון בהיבט של היועץ המשפטי. בסדר, אני לא יודע להגיד מה נכון לגבי כל דבר, כן, אני באמת שלא יודע. יכול להיות שיפור המשילות הוא משהו שהוא באמת נחוץ פה, וצריך למעשה לעשות פה איזשהו זה. לא יודע. אני חושב שהמחאה שעלתה, עלתה בצעקה גדולה, ולא אפשרה את האופציה לעשות את זה.
איך הנושא של היועץ המשפטי יכול, לכל לדעתך, להשפיע על עולם הבנייה? כלומר, באיזה צורה...
הוא משפיע לא רק עולם, הוא משפיע על כל העולם שלנו. תחשוב שבהקשר של הוועדה המקומית עכשיו,
כן.
יכול לבוא עכשיו ראש הוועדה המקומית, יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ולהגיד, אני החלטתי לעשות איזשהו משהו, איזושהי פעולה מסוימת, שהיא לטובה או לרעת התושבים, כן? בסדר, הוא יכול להיות, זה לא אומר מה. בסדר, עכשיו, היועץ המשפטי של הוועדה, בא ואומר, רגע, 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 אתה עובר על החוק. זאת אומרת, יש חוק, אתה יודע, בסופו של דבר, בחוק, אנחנו מדברים הרבה על משפט, אתה יודע, זה, טוב, נושא הוא רפורמה משפטית, אז יכול להיות שזה חלק מהסיבה. אבל בסופו של דבר, יש הבדל בין אזרח לבין רשות מסוימת. אוקיי? לאזרח אסור לעשות דברים שכתובים בחוק. בסדר? כתוב בחוק אסור לגנוב, אסור לגנוב. בסדר? אסור לנהוג במהירות מעל 90 קמ"ש, אסור לנהוג מעל 90 קמ"ש. לרשות המצב הוא הפוך. לרשות מותר לה לעשות רק מה שכתוב לה שמותר לה. בסדר? אסור לה לעשות את כל השאר. היא לא יכולה לעשות את זה. אתה מבין את ההבדל? זאת אומרת, אזרח כתוב לו מה אסור לו לעשות, ורשות כתוב לה מה מותר לה לעשות. אוקיי, עכשיו יועץ משפטי בא ואומר לראש הרשות או לראש... הוא אומר לו, אסור
שנייה,
לך
רגע.
לעשות את זה.
לראש הרשות, אוקיי, תקטוע לרגע. הוא בא לראש הרשות.
הוא בא ליושב ראש הרשות, יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה. אוקיי, יושב ראש הוועדה מחליט איזושהי החלטה מסוימת. אוקיי, ואתם... אסור לך לעשות את זה. זאת אומרת, כתוב בחוק שאסור לך לעשות את זה. בסדר? עכשיו, אותו יושב ראש ועדה יכול להגיד ליועץ, אל תבלבל לי את המוח, אתה יועץ. תייעץ מה שאתה רוצה, אני עושה את זה. אוקיי, זה משפיע על כמות יחידות הדיור, זה משפיע על השטחים, זה משפיע על התמורה לבעלי הדירות, זה משפיע על התשובה להתנגדויות, זה משפיע בכלל על המהות של הרשות, זה יכול להשפיע. עכשיו, עוד פעם, יכול להיות שזה יתרון גם. יכול להיות שאנחנו בעודף רגולציה, יכול להיות שאנחנו בעודף חוקים, יכול להיות שאנחנו בעודף ייעוץ משפטי, שלא, שמונע מ, 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 מהשליט לשלוט.
כן, אבל באותה מידה הוא מאפשר לראש הרשות לעשות מה שהוא רוצה, כלומר באופן תיאורטי, כמו שאתה אומר, ראש הרשות יכול לבוא להגיד, אוקיי, אני עכשיו אומר ליועץ המשפטי, תאשר את זה, כלומר זה מותר לי, בוא נייצר מצב שזה מותר לי. עכשיו אם זה לטובת האזרח, על הכיפק, אבל מן הסתם הרבה אם זה לטובת
פעם,
הרשות.
עוד פעם, מותר לו רק מה שכתוב שמותר לו.
כן, אבל אתה גם במצב שאתה
עכשיו,
יכול...
אם היועץ המשפטי אומר לו, לא, אבל לא כתוב שמותר לך לעשות את זה, אסור לך לעשות את זה למעשה, אז למעשה אין בלם. עכשיו עוד פעם, יש לנו את הזכויות שלנו כאזרחים, לפנות לערכאה משפטית כזאת או אחרת, ולערער, להגיש תביעה, לעשות זה, אבל עוד פעם, לא אמרת כלום. לא אמרת כלום. בסדר, זה יכול להיות ברשות מקרקעי ישראל, זה יכול להיות ברשות המים, זה יכול להיות ברשות הארצית לכבאות והצלה, זה יכול להיות ברשות הארצית לפיקוד העורף, או לא משנה, פיקוד העורף, זה יכול להיות בהמון רשויות שיקבלו שם החלטות כאלה, שיתעלמו מהייעוץ המשפטי, יתעלמו מהחוק למעשה. אין
כן.
בלם. כי אנחנו מורידים איזשהו אנברקס כזה.
ועכשיו לך תרדוף אחריהם.
עכשיו לך תגיש עכשיו, תביעה. לך תגיש תביעה. שהם עשו משהו שהוא לא בסמכות שלהם.
ובמצב הנוכחי בעצם, אם זה משרת את האג'נדה של הממשלה, הערכאה הגבוהה יותר, הממשלה גם יכולה להעביר חוק, ואז גם בעצם אין לך עם מי לדבר, כי אתה לא יכול להעביר, אתה לא יכול להתנגד, למשל, במקום היחידי שאתה יכול להתנגד, שזה בית המשפט, או להגיע עד לבגץ, כי בסופו של דבר הוא גם לא יכול להתערב במקרים
אתה מדבר על
מסוימים.
פסקת ההתגברות, שילבת בזה את פסקת
כן,
ההתגברות.
אני אומר שאתה,
אני אומר
עוד
רגע,
לפני כן.
בחיים הקטנים, אני כאילו אומר, מדבר על החיים הקטנים. בסדר, רשות המיסים, אוקיי, עשתה משהו שלא בסמכות שלה. אוקיי, הייעוץ המשפטי של רשות המיסים יבוא לרשות המיסים, יגיד להם, חבר'ה, אסור לכם לעשות את זה. והוא יעצור שם את ראש רשות המיסים. אוקיי, בסיטואציה הזאת, אם אין שיניים ליועץ המשפטי, אז הוא יגיד לו, לא, אל תבלבל לי את המוח. ראש מינהל מקרקעי ישראל, יגיד ליועץ המשפטי, אני החלטתי שאני עושה את זה למרות זאת. אני החלטתי שאני מאפשר בנייה של פי 2 יחידות דיור, למרות שהחוק אומר שמותר לו פי 1.3. עכשיו, סתם אני זורק זה, אני אומר, זה משפיע פשוט, זה משפיע על ה... זה לאו דווקא צריך להיות חוק יסוד, או איזשהו נושא חוקתי. בסדר? זה לא חייב להיות נושא חוקתי. זה יכול להיות נושאים של היום יום שלנו, של האזרחים הקטנים, של מי שמגיש עכשיו היתר בנייה, בקשה להיתר בנייה, או מי שמגיש, לא יודע מה. גם ככה זה קשה. גם ככה יש רגולציה מאוד מאוד קשה. אם לא יהיה אחידות, אם לא יהיה ודאות, אם יהיה איזשהו גורם שיכול לדלג מעל החוק וישלח אותנו כל הזמן לבתי משפט, שגם ככה עמוסים, שגם ככה לא מסוגלים לתפקד באמת. שאתה יודע, אם אתה שואל אותי מה הרפורמה האמיתית, שם צריכה להתחיל. בשירות של בית משפט לאזרח, לא בהיבט החוקתי בכלל. אבל זה הדעה האישית שלי, והיא קשורה לכל אחד מאיתנו, אבל זה הדעה האישית שלי.
אני חושב שרוב האנשים מסכימים עם זה שבית המשפט חייב להתייעל, ולעבור איזשהו שינוי גם ברמה של...
כלפי
כמובן,
האזרח.
שירות לאזרח. יש גם הרבה שיגידו, באמת, כאילו... בעיות של בירוקרטיה, מה שקורה בדרום, יש הרבה דברים שבית המשפט צריך לשנות, ואני חושב שהרבה אנשים מסכימים בנושא הזה, אבל גם יש אנשים שיגידו שבדיוק בשביל זה נועדה הרפורמה לשנות דברים מהותיים, ויש כאלה שיגידו, רגע, בכלל כל הנושא של הרפורמה לא נוגע במה שצריך לשנות.
נועדה לשנות דברים מהותיים, שיכול להיות שבית משפט יבטל אותם כי הם פוגעים בזכויות כאלה ואחרות. נכון. נכון.
יש פה, תראה, יש פה אירוע משמעותי.
זה, אתה יודע,
בדיוק.
זה איזושהי דילמה. עכשיו עוד פעם אני אומר, אני לא יודע להגיד מה נכון ומה לא נכון בסופו של דבר. אני חושב שהכוונה היא להגביר את המשילות, ולא לפגוע בדמוקרטיה באמת. בסדר, ולא הזכרנו בכלל את הנושא הדמוקרטי פה. לא, 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 לא נגענו בכלל
באנו לדבר על ענף
בפגיעה
הבנייה.
בדמוקרטיה, כי זה לא רלוונטי פשוט. זה פשוט, אני מדבר על חיי היום יום הפשוטים, הרגילים, לא שום דבר שהוא חוקתי. בסדר, אני לא מדבר על נושאים חוקתיים, אני מדבר על נושאים שקשורים לענף הבנייה בכלל. לרוב, עוד פעם, ניסיתי לעשות את זה לכיוון הזה. תודה, ואני מקווה באמת שנצליח לעבור את זה. אני חושב שההתעוררות של כל הצדדים היא התעוררות שהיא טובה. יכול להיות שצריך ללכת לחוק משאל עם, יש חוק כזה במדינה. יכול להיות שצריך לעשות איזשהו, שבכלל תודה, הכינוס הזה שעכשיו יושב שם, לא יודע איך לקרוא לזה, כן, אבל ועדת הפשרה היא צריכה בכלל לדון על השאלות של משאל עם. להסכים על שאלות למשאל עם, וללכת למשאל עם, ולשאול את העם. אי אפשר שצד אחד יכין את השאלון, בסדר? כי זה תמיד יהיה מוטה לאיזשהו כיוון.
כן,
וצריך
כמו
ששני
פוליגרף.
הצדדים יסכימו על השאלות, וללכת למשאל עם. לא צריך בחירות...
כן, לא צריך להיכנס לבחירות חדשות, או לאירוע כזה גדול, לפחות לדעתי.
אחת
אך אני
שלוש,
חושב.
האם אתה ככה, האם אתה ככה?
כן.
את הדבר הזה, וילכו, נלך להצביע, ומה שהבחירה של הרוב, זה מה שיקבע. ואם הרוב יקבע שפסקת התגברות של הממשלה, היא צריכה להיות רוב בוועדה לבחירת שופטים, ורוב ב, ב, וביטול חוקים וזה, ויועצים משפטיים שלא קשורים לזה, וביטול לא יודע מה. אז זה מה שיהיה. אני בעד זה, אז כאילו זה מה שהרוב יבחר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
אני חושב טיפה אחרת לגבי הנושא הזה, מבחינת רוב או לא רוב, אבל אני כן אשמח ממש אם תהיה הידברות, כאילו עכשיו שיתנו גם צ'אנס להידברות הזה, שישבו שני הצדים, ידברו, שקצת יפסיקו עם ההפגנות, בואו, הגענו למקום של הידברות, לעשות את זה, שני הצדדים מרגישים דברים מסוימים, אני חושב שהדמוקרטיה היא מאוד חשובה כאן, אני חושב שצריך לייצר איזשהו תמהיל, בו שני, איתו, שגם אפשר לשמור על הדמוקרטיה היהודית חיה, וגם שני הצדדים יוצאים פחות או יותר מרוצים, כי מה שהעם עובר בתקופה האחרונה, וזה זה חודר לתוך המשפחות הרי בסופו של דבר, לתוך החברה, לתוך הכל, זה פשוט מה שנקרא מכה אסטרטגית בשבילנו, אנחנו מהר, כמו
ותגיד
שהכלכלה
לי,
שלנו
מה, איך
מתעשתת
רואים
מהר,
את זה מגרמניה?
עם זה אנחנו נסיים. אני חושב שכמו שהכלכלה שלנו מתעשתת מהר, גם יש לנו פרקטיות מסוימת של התלכדות יחסית מהירה, לא שוכחים, אבל באמת אפשר להמשיך הלאה, ואני מקווה שזה מה שיקרה. עכשיו תראה, בגרמניה, ואני חושב שבהרבה מקומות באירופה, ובאמת אולי ככה עם הדבר הזה נסיים, די שואלים כאילו, מה קרה לכם? כאילו רואים את זה מבחוץ, רואים את זה בטח במדינות המערביות, כאילו, השתגעתם, אתם, כאילו, מה אתם רוצים לריב עם כל החברים שלכם, ומה אתם בדיוק עושים? כי יש כאן הסתכלות של ערכים דמוקרטיים, כמובן. תראה, הגרמנים מאוד זהירים, ההיסטוריה ידועה לכולנו, כן? אז הם מאוד זהירים בביקורת. אבל יש גם כאלה שאוטומטית מבקרים את ישראל, מחפשים רק את התירוץ, אז הם בטח קופצים על העגלה. ויש גם ביקורת שהיא עניינית. אני חושב שזה מה שמצטייר בעולם המערבי. אין אהדה גדולה גם לנתניהו, בוא נגיד בתקשורת העולמית, אז זה גם משתקף שם. אני חושב שהרבה פעמים מחפשים נגח, ופה מצאו הזדמנות שנקרתה לדרכם, ועושים את זה. אבל במקרה
אז
הזה,
למעשה מה שאתה אומר זה רואים את זה בעיני המחאה.
כן,
כאילו
בעיקר.
לא רואים את זה בעיניים שלה, זה רואים את זה בתור איזשהו
כן, המערב
משהו
רואה את זה
שלילי. כאילו פגיעה
בעיניים,
בדמוקרטיה ומחאה.
כן, המערב רואה את זה בעיניים דמוקרטיות, ליברליות, לא ברמה של דמוקרטיה יהודית, אלא ברמה של דמוקרטית. ומסתכלים ומבינים, גם מי שלא חופר לעומק, אבל בטח שחופר, מי שחופר לעומק וקרא את הרפורמה המוצעת, אז מדברים, והרבה עושים את זה, והם לא תוקפים בגלל שהשמאל במדינה עולה, הם באמת מתייחסים לזה עניינית, ומדברים על מצב שהוא מאוד מדאיג, מסקרים כמובן את המחאה, מסקרים את התפיסה של ביבי, אני חושב שמכבדים את ביבי, כלומר, אי אפשר לא לכבד כזו דמות, עם כזה, עם היכולות שיש לו, ועם אותו מדינאי רם דרג בכל פרמטר שנבדוק, אבל מצד שני, גם יש לו מוניטין לא טוב, בהרבה תחומים, ופה הסיטואציה הנוכחית מעצימה את זה לרעה, כלומר, אין הרבה, בוא נגיד, אמון בצעדים שהוא מביא, בטח שמדברים על השותפים הקואליציוניים שלו.
בדיוק, שמשולבים
כן.
שם ימין קיצוני, כאילו
כן,
מבחינת החדשות בחוץ, אז
כן.
זה עוד יותר מלובה.
כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. אנחנו רואים פה ממש כתבות פרופיל על השותפים הקואליציוניים, על האג'נדות שלהם, על העבר שלהם.
אתה יודע, אני חושב שהמרכז שמאל גם צריך לשאול את עצמו, האם החרמות האלה לא דחפו את זה לשם, לא דחפו את הממשלה לשמאל קיצוני, והאם זה היה באמת, לא יודע, זו שאלה בפני עצמה, זאת אומרת, שהמרכז שמאל צריך לשאול את עצמו, האם זה באמת נכון, האם זה באמת הגישה הזאת של החרמות האלה היא גישה נכונה.
והאם נכון להמשיך להפגין בסיטואציה הנוכחית, כי הרי מה, זה כאילו התעלמות קצת מהתפיסה בימין, כי אנשים בימין אמרו, טוב, אתם רק מנסים להפיל את הממשלה, אתם לא יכולים להפסיד. מצד שני, אנשים מהשמאל, הרבה אנשים מהשמאל שיצאו לרחובות, אמרו, לא, אנחנו נגד הרפורמה המשפטית. גם אנשים שיש להם תפיסה מרכז וימין רך, יצאו לרחוב, כי אמרו, אנחנו נגד הרפורמה. המשך ההפגנות מחזקות את הטענות של הימין, ואומרות, הנה, אתם רוצים להפיל ראש ממשלה מכהן. זה גם כן איזושהי גישה שצריך, כלומר, אנחנו נמצאים במצב כל
כן,
כך
אני אומר,
רגיש,
יש,
ודורש
הצדדים
הבנה,
לוקחים עמדות
דורש הבנה משני
פוליטיות, כי הם
הצדדים.
מנסים לצבוע את זה בפוליטיקה, אבל זה לא רק פוליטיקה.
נכון, נכון, אבל זה העניין, שמנסים לתפוס על תרם פוליטי משני הצדדים, וצריך להבין שאנחנו במצב כל כך רגיש, שבוא ניתן שנייה אחת להידברות הזאת סיכוי, בתפיסה שלי, ניתן להידברות הזאת סיכוי, רגע נשים את הפוליטיקה בצד, כי בגלל שזה מעבר לפוליטי, בגלל ההשלכות שיכולות להיות לרפורמה הזאת, שהן חורגות מכל עניין פוליטי, לדעתי, יש פה השלכות, יש פה אימור, שהוא בהחלט יכול להועיל, אבל מה לעשות? הוא יכול כנראה יותר לפגוע, ואין פה קשר לעניין של ימין או שמאל. יש פה קשר של דבר שהוא יכול בסוף לעשות נזק למדינה
יודע, בית
בהצעה
משפט כתב
הנוכחית.
הרבה פעמים בהחלטות שלו שזה יכול להיות מדרון חלקלק.
נכון.
אתה יודע, סרבנות ולא יודע, כל מיני דברים כאלה יכול להיות מדרון חלקלק לכל מיני וריאציות. זאת אומרת, כל מיני אוכלוסיות, כל מיני אנשים בכל מיני וריאציות או סיטואציות, יכול להגיד, לא, אני לא. אני עכשיו לא הולך שרת, אני עכשיו לא נוהג בנתיב הימני, אני עכשיו לא ככה, אני לא. אני מוחה.
ואני אפילו...
וזה, אתה יודע, מתכון לאנרכיות, מתכון להרבה
בוודאי.
מאוד בלגן.
קלף הסרבנות, זה שהוא עלה, זה טרגי, ומעבר לזה, עזוב עכשיו את הדברים האלה. כלכלית, אנשים צריכים להבין שהדבר הזה בסופו של דבר, אם אנחנו ממשיכים בסגמנט הזה וצועדים למקום הזה, יהיו צמצומים, יהיו פיתורים, אנשים פה יסבלו, זה יגיע לדם בקצה. כלומר, ברור שאם נייצר ודאות, כמו שאמרת אותך, לימין או שמאל, לא משנה, ברגע שיש ודאות זה כבר עוזר. פה יש איזשהו חוסר ודאות, ונכנסו לתוך איזשהו סגמנט שלילי. יש כאלה שיגידו שתדליקו אותו, ויש כאלה שאומרים, באופן טבעי זה מייצר, ההצעה הנוכחית ייצרה סגמנט שלילי. אני חושב ששניהם, זה תמהיל של השניים, אבל בסופו של דבר, באמת, ההצעה הנוכחית היא הצעה שמייצרת, אין מה לעשות. וזה, היא מייצרת איזשהו סגמנט שהוא בעייתי מאוד. ולכן אני חושב שבעת הנוכחית כולם צריכים לקוות לטוב, שיש שלום בינינו, שיצליחו בשיחות האלה לייצר משהו שכולם הולכים איתו בשלום, כי אם לא נחזיר את הכלכלה שלנו לסגמנט חיובי, זה יגיע לאנשים בקצה. לא מבינים את זה,
תזכור
לא
מה אני
רואים את
אומר
זה.
לך, הפתרון היחיד זה חוק משאל עם. לא יעזור כלום. הפתרון היחיד, או בחירות, כן? אבל הפתרון היחיד זה חוק משאל עם. כי יש לך גורמים במחאה שלא מקבלים את מה שהאופוזיציה עושה, או מה שכל מיני מפלגות כאלה ואחרות חושבות שהן יודעות. הן לא מקבלות את זה.
כנ"ל, כן, כנ"ל
ובגלל זה
בצד
אני אומר,
הימין.
וכנ"ל גם בצד השני, אז אני
נכון.
אומר, כאילו, צריך להיות כאן, זה הזדמנות שלנו כעם לבוא ולשאול את השאלות, וועידת הפשרה הזאת צריכה לדון אך ורק בנושא הזה, איזה שאלות לשאול במשאל עם, ולבחור את השאלות הנכונות שיצביעו ויתנו את המענה לכל הצדדים, ולהוציא משאל עם.
אתה יודע, בימים
שהעם
כאלה של...
יכריע, שהרוב יכריע. כל
בימים
מי
כאלה
שמעניין
של...
אותו שילך לקלפי, שיגיד כן, לא, לא, לא יודע מה. ללכת על זה. זה הזדמנות שלנו.
תראה, בימים כאלה של פופוליזם משני הצדדים לגמרי, לגמרי שני הצדדים, אני לא יודע כמה באמת הרוב יעשה מה שטוב לו. נכון, דמוקרטיה, אבל הרוב יעשה מה שטוב לו. אני זוכר שבן גוריון, שהיה צריך ככה, אגב, גרמניה, עשה את הסכם השילומים עם גרמניה, הרוב התנגדו במסיבות מאוד ברורות, אבל הוא הבין שמבחינה אסטרטגית זה יהיה מצוין, והוא עבר חוויה מאוד מאוד קשה, אבל הוא לקח החלטה מנהיגותית, לא פופולרית, שעשתה בסופו של דבר שמאוד, הייתה מאוד חשובה מבחינה אסטרטגית למדינה בראשית דרכה. אני חושב שצריך להגיע לאיזשהו מצב שבאמת מייצבים כאן ועונים איכשהו, למצוא איזשהו תמיל, שמשאירים את המדינה הזו דמוקרטית, אבל כן גם נותנים תחושה מסוימת של, שוב, לא אנחנו קובעים. אני מקווה שיגיעו לתמהיל הנכון הזה, שבסופו של דבר ייתן לנו את האפשרות להישאר בדמוקרטיה ולחיות יחד, ולהתמודד מול, אתה יודע, מול כל מיני איומים, וגם להעלות את חזרה את עולם וענף הנדלן למסלול שלו. אוקיי.
הוא חייב, לא יעזור, האוכלוסייה גדלה, הוא
כן, אין
חייב,
ברירה.
אין
הביקוש
מה
שם.
לעשות, זה לא יעזור.
הביקוש שם. טוב, נקווה. אוקיי, ניר, התפלפלנו היום. היה תענוג.
תודה רבה.
עד לפעם הבאה, להתראות.
ביי ביי.